אנחנו סיימנו פסקה מספר 2. סיימנו. אנחנו ב-3. הכותרת הקצת מבהילה. יראת המוות. כותרת מבהילה. זאת אומרת, יש מושג שנקרא יראת המוות. לא נוח לאדם עם הידיעה שיום אחד הוא לא יהיה פה. על פי רוב, חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שאנחנו עסוקים בחיים של עכשיו. אנחנו מרגישים את החיים האהוביים, גם ברמה הפיזית, ברמה הנפשית. אנחנו מחוברים לרגע, מחוברים למקום. ודעתנו לא נתונה לשאלת היום האחרון. מתי אדם מתחיל לערער ביום האחרון, שהאחיזה שלו בעולם הזה נחלשת. תשאלו זקנים, אז הם יגידו לכם שמוות עלה בחלונם, מדי פעם הוא מציץ להם, בפרצוף ישר, וככה, עוד מעט אתם אצלי. האחיזה, כן, האחיזה. יכול לקרוא גם לאנשים צעירים שנמצאים במצבים מביכים, בין פיזיים, בנפשיים אפילו. כן? שבעצם מסמנים חוויה של, לא של סוף, אבל של החלשות האחיזה בחיים. ברגע שיש החלשות של אחיזה באופן אוטומטי, המוות עולה. דבר מעניין מאוד. אני אומר שוב, אני אעשה לכם תרגיל עכשיו. אני מקווה שתשתפו פעולה. אני מבקש חצי דקה לחשוב על המוות. חצי דקה. צריך את השעון הזה, פום, פום. אה, לא משכנע. מה אתם אומרים, מישהו פה נבהל מהמוות? לא, למה לא נבהלתם מוות? אנשים בריאים, אוכלים טוב, לומדים בשמחה, יש מערכות יחסים חברתיות, מה שנקרא? נתן את העולם בליבו. אנחנו חיים פה בעולם. אנחנו חיים, אנחנו נהנים. איזה סיבה יש לי לחשוב על המוות שאני מדבר איתכם עכשיו את הדברים האלה? יש סיבה לחשוב על המוות? הפה ועכשיו הוא כל כך מענג. מה לי? וליום אחרון. אך לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. אני אחשוב עליו שהחיים התחילו להתקע. לא יסבירו פנים במובן כזה או אחר. אז פתאום, תודעת המוות, משום מקום היא עולה. מסתבר שתמיד היא הייתה שם. אבל החיים ניצחו. וזה חסד גדול, אני לא הייתי מבקש, כן, אמנם חז"ל אומרים, כן, אומר, יזכיר לו יום המיטה. אם רואה אדם, כן, וכולי, כן, שעבר עבירה, יפשפש מה זה, יזכיר לו יום המיטה. יום המיטה זה ערובה. זה עצה נפלאה כדי לרסן את האדם בהווה. כן? שיתחיל להבין מה מחכה לו. אז כדאי לך להכין מטען מספיק, כי את שערי המוות, כן? בוא נאמר אחרת, אם תעבור בשערי המוות ריק, כן? בלי ערכים, בלי מטען מוסרי, אז באמת הכיליון הוא כיליון קשה. בסדר. אבל בסך הכל אתם רואים, נתתי לכם תרגיל, יש חצי דקה, ושום דבר לא קרה. חשבתם על המוות, אבל חשבתם עליו כמו שחושבים על סין או על יפן, פחות או יותר. חשוב על סין. מה, בגלל שתחשוב חצי דקה על סין, תלך להיות סיני עכשיו? ודאי שלא. ידוע שיש משהו כמו סין, שמעתי על סין, בסדר. זה מראה על הבריאות, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. צריך לברך על זה כל רגע נתון. אני כבר סיפרתי פה חוויה, ודאי שאתה שמעת איזה רון. כן, בזמנו שהייתי נער בן 18, בוחר בודי סיפור זה. כן, וכן, שתף אתכם ואומר לכם את זה. כן, קרה דבר מאוד משונה, וזה בעצת השם היה. היום שמסתכל לאחור, זה ברור לי חלוטין, שהקדוש ברוך הוא פתח לי את הישנה בזה, כדי שאני אגיע לפה. למקום שאני נמצא כרגע, פה, שאני אדבר איתכם, כן? ומעשה שהיה, כך היה. הייתי כבר בצבא, זה היה באחת החופשות מהצבא, כן? רגע. לא, לפני הצבא, מכילה, לפני הצבא. אתם תבינו למה, כן? בקיצור, לא לפני הצבא, זמן רב, זמן לא רב לפני הגיוס. מנהגי היה בכל אחר הצהריים לקראת הערב, הייתי הולך לארוחת ערב. מהחדר שלי בקיבוץ, הייתי הולך לארוחת ערב. והכל בסדר. הולך לארוחת ערב, היה לי תפקיד מאוד מכובד בסעודה עם החבר'ה. הייתי חותך את הסלט בדרך כלל, לא עם סכינים של היום, עם אינוקס. זה סכינים ש... מה אני אגיד לכם? אי אפשר לחתוך איתם כלום כמעט. ואני הייתי חותך. עגבניות, לקחת את העגבניות הקשות בדרך כלל שאפשר יהיה לחתוך, והייתי עושה סלט נורא גדול ככה בתוך איזה פיילה כזו, וכולם לוקחים, אחד היה מביא את החביתות, אחד היה מביא את הגבינה, כל אחד, לחם, אחד, כן, זה. וכמנהגי אני פה יוצא איזה יום אחד, סתם, יוצא אותו מנהג, שנים, ואני יוצא, פתאום נכנסת לי המחשבה למוות. עכשיו תבינו, נערים מתבגרים, זה לא שלא חושבים על המוות, אבל לא רלוונטי, כל פעם שקצת עולה משהו, מסלקים את זה, רואים את החבר'ה, מה העניינים אחי, מה, ראית את ההוא, ראית את ההוא, חוזרים לחיים איכשהו, חוזרים לחיים. באותו היום, פשוט כאילו התפנה לי חלל אינסופי, וראיתי את המוות. יכולתי לחוש את משמעות הכיליון ואת היום האחרון. ולא רק זה, אלא כמו להרגיז או להכעיס, הדמיון שלי הצטרף לחגיגה. לא רק התודעה השכלית. הנה, יום אחד אני אמות, ואני לא אהיה לא קיים בקיימות הזאת. איזה קיימות יש שם? נבהלתי. והדמיון עוד מצייר לי בצבעים שלו את החיים העכשוויים, כמו איזה נקודת אור קטנה שנשפכת לאין סוף של היעדר. כך זה היה בדמיון. נקודת לובן קטנה שזורמת, ואופ, נבלעת בים שחור. ואני נתקפתי בפחד. רצתי כל עוד נפשי בי לחדר אוכל. החבר'ה כבר יושבים, מחכים לסלט, כן? והם הצליחו להוציא אותם מזה. כבר היינו בתוך הסלט, בתוך החביתה, הכל בסדר. חוויה גסטרונומית יכולה לשכח את המוות, כן? תנו יין לעובד ושיחר למראה נפש, אולי ישכח ראשו. מיד! לתוך השיחר של הבילויים והקשקשנות והרכילות. ברוך השם. מיגרנו את המוות, הוא לא רלוונטי עוד. ברוך למחרת, באותו הזמן בדיוק, דמדומי חמה, אני בדרכי לך לאוכל, אותו החזיון, במשך 4 ימים חוויתי ערב ערב, זה החזיון. אני מאמין, היום יש לי פרספקטיבה, אני, מה שקרה אגב, באותו הזמן, אני רוצה רק לשתף אותם חוויה, כן? מה שקרה באותו הזמן, כתוצאה מאותם חוויות, מה שקרה לי, שהתחלתי לאבד את, את הרצינות כלפי החיים החולפים. לא שלא חייתי פה, אבל לא חשבתי שזה הדבר הממשי והאמיתי, כי כבר זיכרון היום המיטה הוא הטיל ספק ופרק לחלוטין את האשליות של אין עולם אלא אחד. עולם הזה. זה התפרק. עכשיו, מה קורה שמתפרק את תפיסה כזו? אתה מתחיל לחפש את היסודות הנצחיים של החיים. אתה מבין שאם אתה לא תהיה ערוך, אתה בבעיה. כי כל יום המוות יעלה לך בחלון ויראה לך כמה אתה עלוב וקטן. ואז החיים נתפסו בעיניי, החיים של הגוף, כמשהו קיקיוני, כזה חולף, כזה קיקיון דיונה, בין יום היה ובין לילה. בין לילה הלך. זה לא פשוט, צריך להבין, אני סך הכל בן 18. זה דבר שגרם לי בתקופת הצבא, אגב, להיות מאוד לא ממושמע, ולהיות מאוד sophisticated כזה, חושב מחשבות וזה. הייתי עסוק בחשיפה של עולם ערכים, שהוא לא היה ידוע לי אז. היו ערכי עבודה, בעיקר ערכים ששייכים לחיי העולם הזה, כן? של ביטחון, כלכלה, חברתיות כזו, בסדר. אבל זה היה כאפס וכעין. הרגשתי כאילו הערכים האלה לא יכלו להינצל משיני המוות. הייתי חייב משהו הרבה יותר חזק. אבל אב לא היה לו ורב לא לימדו. לא היה מי שילמד אותי על הערכים הנצחיים. כולם דיברו אדמתית, כמו שאומר יוני גנות בשירו, דבר איתי אדמית. מישהו מכיר? אף אחד לא מכיר. כן, דבר איתי אדמית. כולם דיברו אדמית כזו. כזה יותר היסוד של האדמה. פחות האיש, פחות האש השואפת למעלה. יותר האדמה. לא היה מי ללמוד. והארץ נועה תנוע. עולם כמנהגו נוהג. הולכים למתנדבים בערב, ופה נוסעים לדיסקוטק באפיקים, ופה לאשדוד יעקב. עולם כמנהגו נוהג. כולם עסוקים במרבה בשר. אבל אני כבר ידעתי שזה מרבה רימה. או, זה לא פשוט, רבותיי. בגיל 18, להיות כל כך מוזר לאחיך. כל החשיבה הלכה למקום אחר לגמרי. אז כתבתי את השיר שציטטתי לכם כמה פעמים. כי מדומני לוותיקים שבכם, כן, אולי אחד יודע על זה, כן, קראתי זה כמה. עוגן ננעץ במצולות היגון, חדל לתקתק דופקו של שעון, נחלדה מערכת בלמיו של הזמן, שנלאם מללכת מאומס מטען. שלושה נדבחיו של הזמן בעני, אתמול, היום, מחר ואני, ליסתם רגע בחינת נעלם. אכזר עולמי זרים לי כולם. גזר דינה של נפשי לכיסא חשמלי. איזה שיר מבהיל. וואי, וואי, וואי. זה אני כתבתי באותם ימים. כל חוויית הקיום שלי נהפכה מימית ברמות שקשה לתאר. פשוט מימית. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. ואז התנסיתי פעם ראשונה... ואחרונה, אני חייב לומר, בסמים. כי כשסיפרתי לחברים על המצוקה שלי, אותם שניים שגם הם היו כאילו טיפוסים, הם אמרו לי, תשמע, מצאנו פתרון. סמים. מה אני אשיג בזה? אתה תעלה לעולם שאותו אתה מחפש. הוא לא כאן. מה? אתה תעלה לעולם שהוא לא כאן, ותוכל לחוות אותו ולצייר אותו איך שאתה רוצה. מה שנקרא, להיות בלי ולהרגיש עם. ואני הסכמתי. לא יכולתי לסרב, אתם יודעים, אדם במצוקה. הוא מוכן להיפתח לכל מיני רעיונות שלא היה חושב עליהם בכלל. סמים, אני טיפוס מאוד נאיבי, אגב. לא נאיבי, אבל כזה מאוד מסורתי, נקרא לזה ככה. לא אוהב את החריגות האלה יותר מדי. גם בגיל הנעורים, לא שברתי מוסכמות יותר מדי, בסדר. אבל הסכמתי לעשן. הם הזמינו אותי בסודי סודות לחדר שלהם. היו השניים היחידים שהיו מעשנים אז. זה היה בתקופות שהסמים בקושי הגיעו לארץ. כל שכן בקיבוצים. כן, האמת היא שבאותה תקופה, כן, כבר באזור תל אביב זה כבר יותר מפורסם. כבר סיפרתי פה פעם את הסיפור המזעזע, שהייתי, כן, אני מיד חוזר לעניין הזה, אבל סיפרתי לכם את הסיפור הבאמת מזעזע, כן, שאני הייתי מזועזעד, אם כן נשמעתי, זה היה כמה שנים אחרי חוויית הסם שלי. כשהגעתי לשבט דיזינגוף, הייתי מדריך בצופים שמה, כיתה י' ב', כן? והם ראו שאני כזה, איך אומרים, כזה מדבר מעבר. אז הם סמכו עליי, הם הזמינו אותי למסיבת ערב, בווילה של אחת הבנות שההורים שלה נסעו לארצות הברית לחול, כן? קבלנים עשירים מאוד, משפחת טוקטלי בתל אביב. הם הזמינו אותי, דפנה, עם כל התלמידים לבית שלה, מסיבה. יושבים במעגל גדול, והיא מתחילה להעביר קופסת פח, סיגריות בפנים. מה, אתם לא קונים סיגריות בחנות? לא, לא, מדריך, זה מריחואנה. היא פשוט עברה עם הקופסה, אני אומר לכם. היא עברה עם הקופסה מאחד לשני. אני לא מתחייב שכולם לקחו, אבל היא מגיעה אליי, המדריך, סיגריה. אמרתי לה, בסרט הזה כבר הייתי, לא שם נמצאת האמת. יש לי חלום. אבל אני רוצה לחרוש במחרשת חלומי פה, במציאות. זה כבר, למדתי כבר לדבר, כן? זה לא אגו משובש, כן? מה שאוגן ננעץ במצולות אגו. למדתי לדבר. התנסיתי. חלפו מאז כמה? חלפו 4 שנים. לא, ברגל. אבל אתם יודעים מה קרה בשבט דיזינגוף? בשעה שאצלנו בקיבוץ היו 2 שמעשנים. כולה. זו הייתה החבורה הסודית. והם הזמינו אותי לחדר הקטן, למאורת הסמים שלהם. והם המיסו את החשיש, גלגלו אותו בתוך סיגריה, ונתנו לי לעשן עם הדרכה קצרה, מה אני עתיד לחוות בתוך 5 דקות עד 10 דקות. אז אמר לי אחד מהם, תכין את הסל, אתה הולך לקטוף כוכבים. כך הוא אמר לי. Lucy in the Sky with Diamond, שזה חוויית ה-LSD של הביטלס, כידוע. Lucy in the Sky with Diamond, כן? בקיצור, עוד מעט תהיה בשמיים, תקטוף יעלומים. הוא נותן לי את הסיגריה, אני כבר הייתי בקי באישון של סיגריות גרגילות, זה לא קטן אולי, השן, לא נחנק. כבר קיבלתי את אות המעשן המצטיין, כבר בכיתה ח' למעשה. חופש הגדול שקבוצת הבנים והבנות הלכו לפרדס בסודיות נוראה, עם קופסת נובלס, סיגריות שהיו אז, שאחד הילדים גנב להורים שלו, וזה היה טקס החניכה של האישון בקיבוץ. לפחות בשכבה שלנו, הולכים לפרדס, שאף אחד לא יראה, וכל אחד בתורו לוקח שחטה. ואז לימין ולשמאל, מי שמשתנק, הוא כבר לא ישן. ואני גיליתי בקיאות מפתיעה. לא רואה אותי, עושה טבעות, משהו, משהו. הסתכלו עליי ככה, הלכתי לימין, מכיתחת. אז הייתי רגיל בי שם. קיצור, אני לוקח את השחטה הזאת שלהם, אני ממתין. אני מתחיל להרגיש כאילו נפתח לי איזה היכל, משהו, כאילו אפס חיכוך נקרא לזה כך. אין חיכוך, מחוץ לאטמוספירה. יוצא מחוץ לאטמוספירה. נכנסתי לשירותים בבעלה. נכנסתי לשירותים, פחדתי מהמרחב, פחדתי שאני פתאום אצא החוצה, כן, ויתחו, לא יודע, ברחובות הקיבוץ, כמו אליהו הנביא בשעתו, לא יודע מה. נכנסתי לשירותים, גם לצרכיי, אבל נכנסתי לשם, ואני פותח את הניאגרה, ואני מרגיש כאילו חללית עפה באוויר, הקול של הניאגרה, כאילו איזה משהו עפה באוויר. נבהלתי עד אם כן נשמתי. יצאתי לחדר, אמרתי, אני רוצה לצאת מכאן. אני רוצה לצאת. אז הוא צוחק, הוא כבר היה מסומם לגמרי. כן, החבר השני. הוא צוחק, צחוק, סתני משוחרר. תגיד שאתה רוצה להיכנס. תגיד שאתה רוצה להיכנס. כאילו, אם אני יוצא משם, אני יוצא מהעולם האמיתי. טוב, טוב, בסדר. אני רוצה להיכנס חזרה לעולם הזה. טוב, רק תיזהר, תשטוף את הפנים שלא יראו למה העיניים שלך, חבל הזמן. רק תיזהר שלא יראו, שטוף את העיניים. שטפתי את העיניים, הלכתי לחדר שלי, לקחתי את הגיטרה, הייתי מנגן לגיטרה חשמלית, אז אהבתי לפחות, כן. לקחתי את הגיטרה, ובאמת עם ההשפעה של הסם, התחלתי לנגן. באמת זה היה בלוז יוצא מגדר רגיל. אני חיברתי אותו. קראתי לו לאחר מעשה, בלוז בין הארבעים. בלוז בין הארבעים, כי הוא סימן משהו בעולם שלי, בין הארבעים. איזה מין מציאות כזה שלא יום ולא לילה. התחלתי לנגן קצת, ופתאום בת כיתה שלי נכנסת, מבקש לשבת, להקשיב, מקשיבה. ופתאום אנחנו שומעים דפיקות בדלת. זה היה ב-11 בלילה. דפיקות בדלת. אני עונה, נכנס מישהו עם הגפיים מלאות בזבל של פרות. ריח. כן? והוא אומר לי, תגיד, אתה נורמלי? אתה שכחת שאתה חולב הלילה? רבותיי, אני לא זכרתי שום דבר. הייתי בעולם אחר. איזה חולב? אני לא נמצא באותו מימד זמן שהוא נמצא בכלל. בעולם שלי אין זמן. לא היה זמן בחוויה הזאת. כל מציאות הזמן מפורקת, מציאות המקום מפורקת. מה לי ולזכור שאני חולב הלילה? עכשיו צריך להבין שצוות חליבה זה שלושה אנשים. אם הם שתיים, החליבה עורכת לפחות שעה יותר. לא משנה, אני אגנס לזה עכשיו. והם חולבים שתיים, כי הם לא מצאו אותי. לא הגעתי מעצמי, כן? אבל לא הייתי בחדר. אז הוא חזר לרפת. אחרי זה הוא אמר, אולי אני אנסה עכשיו, אולי עכשיו הוא בחדר. ואז הוא מוצא אותי יושב, מסומם, מנגן בגיטרה, והוא צועק עליי. אוי, איך אתה נראה? אתה נראה מסומם, מה עשית? מה שתית? שמתי את המגפיים, ירדתי לרפת. אני שומע, וזה היתרון הגדול. אני אומר, אם יש תועלת בכל החוויה הזו, זה מה שקרה עכשיו. וזה, איך אומרים, זה עולם מושגים של מי שנמצא תחת חוויה של סם. ברוך השם, רובכם, אולי אפילו כולכם לא תבינו אותי, וטוב שכך. אבל מה שחוויתי באותו רגע היה דבר מדהים. אני יוצא מהחדר, ואני שומע את הפרות צועקות. למה הן צועקות? כי כואב להם החלב. אם הייתי מגיע בזמן, היינו מתחילים את החליבה ב-10 או ב-9:30 בזמן, הכל בסדר. אתה משחרר אותה מהלחץ על העטינים, אבל אני שומע את הפרות צועקות. שומע ככה. שבסדר, צעקות, בסדר, נו, אז איך זה? פיזיקלית, כן? זה הצעקות הולכות באוויר, וזה נכנס לי באוזן, וזה... לא, לא, לא. ראיתי סיפור אחר לגמרי. ושוב, זו חוויה של מי שנמצא במקום הזה. הרגשתי כאילו הפרות הן צועקות עליי. צועקות עליי. מוג לב, פחדן, עריק. שברת את המשמרת, ברחת ממחויבות, חזור לכאן וחרוש במחרשת חלומך. כך אמרו לי הפרות. נשמע לכם מוזר, אבל צריך להבין. אדם שנמצא במוד כזה, זה פתיחות, כן? זה פתיחות. אנחנו רוצים להגיע לזה באופנים אחרים, כן? להיות שיקורים ולא מיין ולא מסם. ושמתם את דבריי אלה, אל תאמר שמתם, אלא שמתם. זה שם רציני, זה חתיכת, זה תורה. חבל הזמן. אתה רוצה להיות יום בשנה מסומם קצת? קצת תשתה יין בפורים. כך שמעתי את הפרות צועקות אליי, ומאז התחילו חיים אחרים. שנתיים אחרי אותה חוויה חזרתי בתשובה. שנתיים אחרי חוויה. ואני מתכונן למוות. להביט לו בעיניים ולהגיד לו, אתה סך הכל פרוזדור. אתה לא תבהיל אותי. אל תצייר לי ציור של כיליון נצחי. אני לא חייתי בעולם הזה על שעון חול, כי חיים פעם אחת. אתה סך הכל פושט מלבוש, פושט מלבוש, כמו אדם שנכנס למקלחת, הוא פושט מלבוש. כי בלי לפשוט מלבוש, זה לא קשה להתקלח. אתה פושט ממני את המלבוש של הגוף, וזה אתה מאפשר לי להתקלח במים של עולם הבא. אני מקווה שלא גיהנום. כן? עולם הבא של תחיית המתים. כן? וכן הלאה וכן הלאה. אני מתכונן לזה, זה האמת. זה האמת. מתכונן לזה. שאני יודע מה להשיב לו. כן? ברגע שהוא יתקרב. בגיל שלי כבר מתחילים לחשוב עליו קצת. אני רחוק מזה, יש לי סך הכל חצי חיים הגעתי. קצת יותר מחצי חיים. אבל זה מאוד טבעי שבגילים האלו החשבונות הם ממזגים את החיים ואת המוות ביחד. כן? במזיגה פוריה, נאמר כך. בגילים האלו המוות הוא לא רלוונטי. כן. לא רלוונטי. טוב, אני אמת שלא התכוונתי להגיד את הדברים האלו, למען האמת, לא יודע איך נגררתי לזה, דבר גורר דבר, צורה קצת אסוציאטיבית, אני אפילו לא יודע מאיפה יצאנו, אבל בכל אופן, כדרכנו, אנחנו ניכנס כרגע לפסקה, זאת אומרת, נתחיל לתת הקדמות לפסקה, כן? ובעזרת השם, מקווה שבזמן הלא רב שנשאר, אנחנו כן נספיק לקרוא אותה, כן, קודם כל צריך לדעת שהמוות הוא תאונה, וזה דברים שכתובים מפורשות בפרשת בראשית. המוות הוא תאונה. אדם לא היה אמור למות. ממש לא אמור למות. כן. האדם היה אמור לחיות לנצח. לחיות לנצח. מה זאת אומרת לחיות לנצח? שמציאות הגוף היא לא מעכבת את חיי הנצח. בעולם הרוחני הכל נצחי. בעולם הרוחני אין מוות. לא שולט המוות, לא שולט את הזמניות. כי בעולם הרוחני הכל מחובר לשורש, והמחובר לטהור הוא עצמו טהור. אדם הראשון, גופו ונשמתו, היו בזרימה מוחלטת. הנשמה זרמה אל הגוף, לא היה דבר שעיכב את הופעתה וזרימתה, לא ברמת הרוח, אפילו לא ברמת הנפש, ואפילו לא ברמת הגוף. הנשמה פשוט זרמה כדרכה, מבלי שום הפרעות. הוא אומר לי, מכיוון שהגוף היה חתום בחותמה של הנשמה, לכן הוא גם זכה לחיי נצח. כמו שכתוב בדרך השם הרמח"ל, כן? שאחרי תחיית המתים, שהגוף והנשמה יחזרו ביחד, הנשמה תאיר באור גדול את הגוף, והם יחיו יחדיו לנצח. עכשיו, זה לא רחוק מההיגיון שלנו. איך יכול, למה הנצחיות היא כאשר הנשמה מהירה בגוף? זה לא רחוק מההיגיון הפשוט, כן? זה הייתה מדרגת האדם הראשון לפני החטא. עד כדי כך שהיו אומרים, אמרו חז"ל, שמלאכים היו מסננים לו יין וצולים לו בשר. זה מאוד עמוק. מה זה מסננים לו יין? היין הוא מעורר מאוד את הרגשות ואת כוח המדמה. הבשר את כוח הגוף. כל היין היה מסונן והבשר היה צלוי. כלומר, החוויות הפיזיות שלו והנפשיות שלו היו טהורות לחלוטין. מלאכים, לא נחה דעתם של חז"ל עד שאמרו שאפילו העקב שלו, העקב, החלק של האור המת, החלק הנמוך ביותר בגוף האדם שמחובר לקרקע, העקב, האור שבקע משם, הוא היה מכה גלגל חמה. כלומר, השמש זה היה כמו נר בצהריים, לעומת אור שבקע מהאדם הראשון. זאת אומרת, שראו את אורו של אדם הראשון, הם הסתכלו על השמש, השמש הייתה כמו איזה קנדל אין דה לייט, זה כמו נר, לא אין דה לייט, כן? לא בחשיכה, אין דה נייט, לא בחשיכה, כן? כמו אור בצהריים. זה היה המציאות של אדם הראשון. פלא פלאים, לא היה מוות. לכן, כפי שאנחנו מבינים, כשהכל באמת מקושר ואורגני, אין פרץ ואין צווחה ואין יוצאת ברחובותינו, אין שום דבר פרוץ. הכל מקושר לסדר האלוקי. כן? אנחנו עדיין לא נהנים מהמצב הזה, כי בהרבה מובנים אנחנו לא מקושרים לסדר האלוקי. הגוף שלנו לא תמיד מקושר לסדר האלוקי. הנפש שלנו לא מקושרת. המחשבות לא תמיד הולכות בכיוון ההוא. זה ברור. אחרי שאדם הראשון מת, חטא, אבד אטום, אטום זה השלמות שהיה שלם הקדוש ברוך הוא, אבד אטום וחילוף אותי אותו, מה זה? מוות. מות תמותו. הגוף כבר לא מקבל השראה מהנשמה, והוא נמצא בתוך החלקיות והצמצום שלו, וממילא הוא לא יכול לעמוד מול הכליה. הוא לא יכול. כמו שהפרח או זה, נובלים, צומחים ונובלים. אין חיבור לרוחניות. אין חיבור לרוחניות. המוות שולט בכל. החיים הם זמניים. ברגע שהוא חטא, נכנס היסוד של המוות אל תוך המציאות. כי בכל מקום שאין שלמות, כל מקום שאין שלמות, שמה הנחש נכנס. הנחש נכנס, שימו לב, הנחש נכנס איפה? בתוך היסוד הבכירי של אדם וחווה. ביסוד הבכירי הוא נכנס. וגם שהוא פנה ליסוד הבכירי, למי הוא פונה קודם? לאישה. מעניין. זאת אומרת, החטאים מתפתחים איפה? בפנייה של היצר הרע להרגשת הבחירה, כן, שהוא נכנס ופונה אל יסוד הבחירה. במקום שהאדם מרגיש כביכול כעבד חופשי מאדוניו. אני יכול להחליט כך, אני יכול להחליט אחרת, אני יכול לעשות רצון השם, אני לא רוצה רצון השם. אצל אדם הראשון היה, מה שנקרא בלשון בעלי המוסר, מקום חלוט לחטא. מה זה מקום חלוט? לא שהוא חטא, אבל היה מרחב של בחירה לא גדול, ושם הנחש נכנס כדי להפריד אותו מהשייכות שלו לנשמתו, לאלוקיו. ולא ניכנס לזה עכשיו, למה הוא חטא, וזה דברים עמוקים. אבל זה בדיוק הנקודה. כי החיידקים מפרקים כל מבנה שהוא לא אורגני. זה דבר ידוע. החיידקים הם פועלי הפסולת בתוך הגוף. הם מסלקים דברים שהם פגועים, כן? נפגע, יש איזה זיהום, באים חיידקים. יש איזה פצע, באים חיידקים. למה? כי זה רקמה שבעצם נפגעה. מה עושים חיידקים? באים, לקחת אותה. אבל רגע, רגע, אתה זורק לי את הספה, זה הספה שלי. מה, אני רוצה, לא רוצה למות. כן? אבל זה, זה, זה חוק בביולוגיה. החיידקים, הם נטפלים לרקמות שהן לא אורגניות, שהן לא שלמות. אותו דבר גם בעולם הרוחני. שיצר רע מזהה, כי זה מה שנקרא בלשון חז"ל, בלשון הפסוק, לפתח חטאת רובץ. איזה פתח? הפתח שממנו האדם יכול לצאת מהמשמעת האלוקית. כל אחד והפתחים שלו. יש אנשים שיצר רע יכול לפתות אותם בדברים, תגנוב, תרצח, תנאף. הפתחים רבים מאוד, הרבה פתחים ליצר. כן? ואצל אדם הראשון, הופיע יצר הרע ברמה הגבוהה ביותר שלו. יצר הרע ברמה הרוחנית הגבוהה ביותר, הכי הכי גבוהה, שהוא נכנס לו בבחירה החופשית, ויצר מהלך מחשבה, שהביא אותו לאכול מעץ הדעת טוב ורע, וייתם כאלוהים יודע טוב ורע. עמוק מאוד, לא פשוט להסביר דבר. וקודם כל פונים ליסוד הנשי. אנחנו פשוט עוקבים ומסתכלים איך הופיע המוות הראשוני. איך הנוכחות של המוות, הנוכחות הממשית, שאנחנו עדים לה היום בכל יום ויום, בזמן האחרון בכלל, אני כל יום רואה איזושהי הודעת פטירה ביישוב, זה אבא של פלוני, וזה אבא של אלמוני, וזו אמא שלו, וזה המון, קיצור. המוות, המוות הידוע והמפורסם שאוכל בכל פה. אנחנו פשוט עוקבים לראות איפה היה המפץ הגדול, שסילק את הנצחיות מהאחיזה שלה בגוף, כן? ונתן אפשרות לשיטת הכיליון. שיטת הכיליון. בין 90 הולך לסוח, כן? בין 100 כאילו עבר מן העולם. לא רלוונטי כבר. לא רלוונטי. כל זה קרה שם. והנחש פונה ליסוד הנשי, שיותר קרוב לחומר. יותר קרוב לחומר. אבל אם היסוד הנשי הרגשי היה בינו לבין האיש נאמנות, אז השכל של הגבר שומר על הרגש של האישה. אבל יש אומרים שהיה חסרון בקשר של בן אדם וחווה. עצם העובדה שהוא אמר, האישה אשר נתת עמדי, זה כבר מראה שהוא לא כל כך היה. שוב, זה במדרגות של מלאכי אלוקים כאלה, כמו אדם הראשון. אבל צריך לדעת ששם היה איזה חסרון בתוך הקשר. והנחש ראה את זה. הוא ראה שהרגש של האישה הוא לא שמור, הוא לא מזוכח, הוא לא טהור לגמרי. למה? כי יש איזה ליקוי בקשר בין איש ואישה. יש חסרון בתקשורת שבין שכל ורגש, השכל הענק של אדם הראשון. אתם חושבים שסתם הנחש לא בא ופיתה את אדם? למה הוא לא פיתה את אדם? מי המקשיב לו בכלל? אבל שהולכים קודם כל לאישה, ומקבלים את ההסכמה שלה, והאישה אחרי זה באמצעות ההשפעה שיש לה על האיש, היא מפתה אותו, נגמר הסיפור. הסיפור. זאת אומרת שהנחש פונה לבחירה האנושית, הוא פונה קודם כל ליסוד הרגשי, ששם החטא עלול יותר, שכיח יותר, ואחרי זה הוא גורם לרגש לשכנע את השכל, מה שנקרא לב שליט על המוח. האישה שהיא הלב, עכשיו היא שליטה על המוח, וזהו. ואז הנחש עשה ככה, הוא ידע שהוא ניצח היום. וגזרת המוות הופיעה בעולם. הופיעה בעולם. יראת המוות, כן, כל ההקדמות האלו, הם נועדו להסביר, אולי לפני כן, עוד הקדמה אחת, נראה לי שאנחנו כן נספיק לגמור זה, באופן כללי תולדות היראה. יראת המוות יש לה כמה וכמה תולדות. אני סיפרתי בסיפור האישי שלי את התולדה של יראת המוות, כן, הפחד הנורא שתקף אותי, שגרם במכה הראשונה, כן? לאבד ממני את חמדת החיים החומריים. כאילו, הייתי יכול גם להגיב אחרת, אבל זה אחת האופציות. זאת אומרת, האופציה שאני אני לא יודע אפילו אם אני קורא לזה בחרתי בה, כי אני לא בחרתי בה, אני לא עשיתי ככה עם האצבע. אני נזרקתי אל תוכה. יותר מאוחר לקחתי את המפץ הגדול הזה, את החוויה הרגשית הזו, והפכתי אותה לתפיסת עולם. בחזרה בתשובה. תפיסת עולם. אבל ברגע ראשון זה לא... אבל לשם הוטלתי אל תוך התחושה הקיקיונית של החיים בכלל, של כל מה שהחיים מציעים, כן, כעיקר, תהנה, אכול ושתו, כזה. לא. יש כל מיני תגובות לדבר הזה. התגובה האחת זה הדחקה, וניסיתי לעשות את זה. רצתי לחדר אוכל מיד, לבחינת תנו יין לשיחר, לעובד, ושיחר למראי נפש, כן? רצתי לחדר אוכל, הדחקה. אבל זה חזר למחת שוב. רצתי שוב לחדר אוכל. חדר שוב, רצתי שוב. פעם הרביעית, רצתי שוב, אבל בזמן שישבנו ביחד, כאילו שמעתי איזה לחישה. אתה יודע שזה שקר. כאילו. אתה יודע שזה שקר. אתה יודע ששום דבר לא יצא לך מהפטפטת הזו, כן? מזה שאתה ממהר לאכול ורץ למועדון המתנדבים והמתנדבות. אז מה אתה בדיוק תרוויח שם? אתה כבר ראית את המוות. אתה ראית מה מחכה אחרי כל התענוגות האלו. אתה כבר הבנת שמרבה בשר, מרבה רימה. זה מה שקרה? נפלא. ניסיתי ללכת בדרך של הדחקה. זו הדרך הספונטנית, כן? ביותר. לא הייתי אומר חיובית, אבל הספונטנית, אדם רוצה לחיות. אדם רוצה לחיות, אז הוא הופך מבטאו מהמוות, נכון? אל תבט לאחוריך, פן תהיה לנציב מלך. באופן אוטומטי אתה... אנשים גם לא אוהבים ללכת למקומות שהמוות מקנן שם. זה אחת הסיבות שבבית האבל יש תרבות מאוד משונה הרבה פעמים. אנשים מדברים אחד המשנה, העיקר להעלים את החוויה היסודית של טוב ללכת לבית האבל מלכת לבית המשתה. בבית האבל נפגשים עם צללי המוות, ואז יש סיכוי שאתה תחזור הביתה עם החלטות אחרות. תתחיל לחיות החיים בשביל המטרה שהם נועדו באמת. אבל בבית המשתה לא לומדים שום דבר על החיים. כלום לא לומדים על החיים. טוב ללכת לבית האבל, טוב לכת לבית האבל, מלכת לבית המשתה, שלמה. זה תולדת ההדחקה. שאדם ממען לתת למוות צלליו, חזיונותיו, רמזיו, לתת לו מקום בתודעה שלו. כדי להורא אותו לחשיבה יותר עמוקה, יותר ערכית, יותר נצחית. זה ההדחקה. תולדה אחת. התולדה השנייה היא לא מדחיקה. היא יודעת שהמוות ניצב מאחורי כותלנו. אבל מה עושים? מכיוון שיש לי רק כך וכך שנים, אני אסחוט את העולם הזה עד הסוף. אכול ושתו, כי מחר נמות. זה השיטה השנייה. למעשה היא לא כך מציאותית, היא תיאורטית, אבל לא לגמרי מציאותית. כי גם אדם שמוטל לתוך התפיסה הזאת, זה לא מחזיק מעמד הרבה שנים. מיוחד לא בדור שלנו, שזה דור של גאולה, אתם יודעים, אנשים עמוקים. אבל צריך לדעת שיש אפשרות להיות מוטלים לתוך תפיסה כזו, לפעמים שנה, שנתיים, עד שהנשמה מכה אותך אל החומש, ואז אתה... מבין שצריכים לפתוח את החומש, כן? זה, זה, כן, זה, זה לא הרבה זמן, לא, אנשים מאוד אינטליגנטים בדור הזה, זה מאוד, הם לא יכולים סתם לאכול ולשתול, זה דבר ברור. אבל זה יכול להיות חצי שנה, לפעמים חודשים, כן? האפשרות הזו היא קיימת. אכול ושתו. כן. הדבר השלישי, זה לא תאוות, שימו לב, לא תאוות של אכול ושתו, אלא זה טיפוח הגוף וערכי החיים הטבעיים. עושים ג'וגינג, נועסים על אופניים, כן, מכיוון שהמוות נמצא אי שם, אנחנו נעשה פעולות שיעריכו את ימינו. זה כבר קריאת תיגר על המוות. כלומר, אני מבין שאני צריך לחיות החיים טוב יותר. כן, אני צריך לדאוג לכך שחיי הגוף והטבע שלי, כן, הם יהיו משופרים. בצורה כזו, יש לי גם אריכות חיים וגם איכות חיים. שאלת המוות לא נפתרה, כידוע במובן הזה, למה? כי סוף סוף זה שכלול של חיי הטבע ותולו. והטבע ובבחינת מרבה בשר, מרבה רימה. המדרגה הרביעית, אנחנו הולכים פה מהקל לכבד, המדרגה הרביעית זה הזיהוי, זה דבר מאוד מעניין, צריך לחקור איך הוא קורה, אבל זה הזיהוי שבעצם מציאות המוות היא מרמזת לי שאני צריך לנצח אותו. ומהי הדרך לנצח את המוות? לחזור ליסודות הערכיים של מוסר, של חסד, אהבת הזולת, של צניעות. האדם מזהה שהיסודות האלה בתוך נפשו הם שייכים למימד ושפה אחרת של נצח. ואז הוא מתחיל לשפר את זה. אני מדבר בכלל לא על אדם דתי. שימו לב, לא הגענו עדיין לאדם דתי. הוא מתחיל לשפר מה שנקרא את דרך הארץ שלו. והוא מרגיש בפירוש שיש לו פיצוי גם בהווה וגם בעתיד. כלומר, בסדר, כשאני אגיע למותי, אני אחייך ויאמר, הייתי אדם טוב. הייתי אדם טוב. כן, באמת, הייתי אדם טוב. מעניין. איך נקראת הגישה הזו? הומניות, ההומניות. ההומניות הופיעה אחרי תפיסה אחרת שקדמה לה שהייתה קיצונית. כמו שקראנו לו אז, קראנו לזה, כן, הפנתאיסטית, שבעצם המונותאיסטית, שהקדוש ברוך הוא הכל, ואנחנו סך הכל עלובים. כן? אז באה כתגובה התפיסה ההומנית. מה אמרה התפיסה ההומנית? אדם הוא טוב! אדם יכול לטפוח לעצמו לשכם. אני סך הכל בסדר. אני לא משקר בעבודה, כן? אני לא מכה אף אחד, אני בסדר. די כבר לעמוד מול האלוהה, העליון והעצום הזה, ולהרגיש כמו תולעת לידו. אני בסדר. זה המדרגה הרביעית שאמרנו שם. המדרגה החמישית זה שכלול של הערכים ונעיצתם ביסוד המחיה אותם, שזה ריבונו של עולם, או מה שנקרא רצון השם. רצון השם המתגלה בתורה ומצוות. תורה ומצוות. זה הסלמנדרה. זה אותו יצור מופלא, כן? שהוא לא נשרף באש. אברהם אבינו שזרקו אותו לכבשן האש, לא נשרף. כי יסוד הנצח שלט בו. למרות שהוא סוף סוף מת, בעתיו של נחש, אין מה לעשות. אבל יסוד הנצח שלט בו בהרבה מובנים. הרבה מובנים. אלו המדרגות. כן. זה הקיצוניות של התגובה הזו, וזה לא בריא. אני לא באתי להגיד זה כאידיאל, זה ממש לא אידיאל. זה יכול לאבד לך את האחיזה בחיים, ואתה יכול פתאום לחשוב, מה, בסדר, אז לעבוד, ללמוד, מה זה ייתן, ואז לא הכי... גם זה לא כל כך, כן, אתה יודע, אתה יכול ללכות בחוסר מעש. כאילו, העולם הזה יכול להצטער לך, כאילו, כמו שאתה בא לאדם בן 80, אתה אומר לו, סבא, אתה רוצה קדילק? מה, קדילק? מה, בית, לקנות בית? מה, חוף הים? לטייל בטבע? מה, זה כלום. טוב, אז אחרי כל הקדמות האלו, אנחנו הגענו לקרוא את הפסקה, לא נצטרך הרבה זמן, כי הדברים יהיו מובנים. פה ושם נקשר את הדברים הכתובים בפסקה לדברים שאמרנו, כדי להזכיר לאן הדברים שייכים, אבל יש לנו את רוב רובו של המידע כדי להתמודד עם הפסקה המדהימה הזאת. כן? יראת המוות היא מחלת האדם הכללי. כלומר, כל אדם ירא מן המוות. יראת המוות היא מחלת... אגב, כן? היראה הזו היא קיימת לא בגלל הפחד מהמוות. היראה הזו מלמדת יותר מכל שמה... אגב, חתול מפחד מהמוות?
לא,
הוא
לא יודע.
מפחד מהמוות? חתול?
לא,
הוא
לא
יודע. למה? כי הוא חי בתוך המעגל של חיי הטבע, נכון? אין לו תודעה של... לכן הוא לא יראה מהמוות. זאת אומרת, יראה, מה היא מלמדת? שבעצם האדם חי בתוך קוטביות. מצד אחד, הוא חי בהשתוקקות ותודעה נצחית. זה מה שהיה לפני החטא. וזה ישתייר גם אחריו. אבל מצד שני הוא בתוך גוף. אז היראה היא תולדה של מתח שיש בין הצד הנצחי שבאנו לצד הקלה. בכוונה אני מציג את היראה בצורה כזו, כי יש המון תקווה ביראה הזו. אנחנו לא בתוך המעגל הטבעי שמקבלים בשוויון נפש את המוות. לא, 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 לא. לנו יש ציפיות לחיי נצח. ולכן האדם נלחם כל כך במוות, ברפואה, בכל מיני דברים, משפר את איכות החיים, לדחות את המועד שלו. אבל לסלק אותו לא מצליחים. כי מי שלא עוסק בתורה ומצוות, וגם מי שדתי, לא בהכרח הוא עוסק בתורה ומצוות. עוסק, לא מקיים, עוסק. זהו. אז אומר הרב, יראת המוות היא מחלת האדם הכללית. כולם סובלים מזה. הבא בעקב החטא. חטא אדם הראשון, כן? חטא אדם הראשון, וגם חטא של כל אחד ואחד. וצריך להבין שאדם חוטא, הוא מפחד יותר מהמוות. חטאים, פחדו חטאים בציון. הפחד מהמוות הוא הולך וגדל כשאדם חוטא. למה? כי כל חטא הופך את מציאות המוות ליותר קרובה, יותר ממשית. אז הפחד הזה גובר על ידי חטא אדם הראשון, גבר, התקיים, נולד, והוא מתגבר כל אימת שאנחנו מאבדים אחיזה ביסוד הנצחי. היינו חטא, כל חטא לפי ערכו. כל חטא לפי ערכו הוא מגביר ומלבה בנו את יראת המוות. הסכסוך שבין הנצח לזמניות הוא מתעמק, ואנחנו חווים את זה בתור חוויה של יראה. בוא נראה הלאה. יראת המוות היא מחלת האדם הכללית הבא בעקב החטא. כן? החטא יצר את המוות. והתשובה, פה הולך ישר לפתרון האחרון שנתנו, נכון? תורה המצוות, המשכת היסוד הנצחי למציאות הקלה. כן? למציאות הקלה. כן? הרב מיד הלך אל הפתרון האחרון. היה לי חשוב בכל אופן להביא את כל ארבעת האופציות האחרות, שיהיה לפנינו כל המדרג כולו, כן? כדרכו של הרב, הוא הולך ישר לאידיאל, כן? יותר זה, כן? בסדר. כן? קצת הרחבנו את זה. והתשובה היא התרופה האחת להכחיד אותו מן העולם. מה זאת אומרת התשובה? שכל ענפי החיים יחזרו אל שורשם. זהו. המוות הוא בגלל שהענפים מתנקרים לשורשם. חיים עד העולם שהענפים חוזרים לשורשם. ענפי החיים, הכוחות הפרטיים שבנפש ובגוף, כולם מקבלים את המשמעת הנשמתית. כל עמל האדם, שימו לב, האדם שלא מוכן להשלים עם המוות בשום פנים ואופן, כי זה טבוע בו מאביו הראשון, אבל הוא לא יודע איך להתחסן מפני המוות, אז הוא מנסה בכל מיני דרכים, והרב מרמז פה לדרכים האלו. כל עמל האדם, פה מדבר על האדם הכללי, לא על שומר תורה המצוות. כל עמל האדם סובב והולך ולהינצל מן המוות. כן? לא רק לחמוק זמנית, אלא לסלק את המוות. הוא בילה המוות לנצח. כל עמל האדם, יש חוסר השלמה יסודי עם המוות. אנחנו בני על מוות. אנחנו אלמותיים ביסודנו, ולא ננוח ולא נשקוט, עד שתימצא לו התרופה. פלא פלא. כל עמל האדם סובב והולך, סובב והולך הרוח, על יסוד של דברי קהלת, להינצל מן המוות, ולא יבוא למטרתו, הניסיון הזה, לא יבוא, כי אם בהגדילו את נשמתו, הנשמה התקטנה, היא פחות ופחות רלוונטית לבני אדם, לא עושים לה שימוע, פחות מתעניינים במה שיש לה לומר, למרות שהנוכחות שלה יש בדי ויותר כדי להיות במצב של יראת המוות, אבל לא נותנים לה לדבר. סותרים לא השכינה. לא מגדילים את ההשפעה הנשמתית. לא נותנים לה להתבטא, לכבוש את החיים. והרי הנשמה היא רוצה להתפשט על הכל. על המחשבות שלנו, על הנפש למעשה. כשלא מניחים לה, מנציחים את המוות. שמפתחים את החיים הזמניים וחושבים שבזה, אדרבה, כמו שאמרנו, זה רק מרבה בשר. יהיה הרבה הרבה לתולעים מה לאכול. לא, אין פה יסוד נצחי. וכי אם בהגדילו את נשמתו ממקורה הפנימי, שימו לב, תוכן חיים פנימי צריך להופיע בחיינו. ברוך השם, יש לנו תורה המצוות, לא צריכים לנחש את זה. אנחנו לא נמצאים בדורו של אברהם עם כל העבודות זרות שהיו. אנחנו כבר נמצאים אחרי מתן תורה, ברוך השם, להזכירכם. ואנחנו טובלים בים של תורה שבעל פה, רק תסתכלו מה פה קורה. כל הדברים האלו. יש לנו אפשרות להגיד גיירה בעין עד השטן. אנחנו יכולים להסתכל על מלאך המוות בפנים ולהגיד לו, לך מכאן. אני לא הכתובת. אין לך אפשרות לגעת בי. זה הייתה מדרגת דוד המלך. Okay? עד שהקדוש ברוך הוא עשה לו קונץ, והוא רגע השיח את דעתו מלימוד תורה, ומלאך המוות נטל את נשמתו. אבל מזה שמענו איזו עוצמה של חיבור, הייתה לדוד, וליבי חלל בקרבי, תולעת אני ולא איש, פלאי פלאים, כן, זה מדרגה. בכל אופן, כן, זה ידוע שהוא לקח את ה-70 שנה שלו ממי? מאדם הראשון. כן, בחינת אדם הראשון. השיקוע באפר החומריות. כן, באופן כללי הוא מרמז פה לדרגות הביניים שעליהן דיברנו. השיקוע באפר החומריות וההתלהבות הנפשית בכל ערכיה, אבל מדובר פה בהתלהבות שהיא נזונה בעיקרה ממה? מעולם הטבע. אפילו התלהבות נפשית, אפילו יצרית, כן? כל שכן, כל שכן. הוא לא מדבר פה על התלהבות חסידית. הוא מדבר על התלהבות, זה של התלהבות החיים הטבעיים, כן? בכל הרבה, הוא רק מגדיל את המוות. הוא רק מגדיל את המוות. הוא רק נותן נוכחות מוגברת יותר למה? לעולם הזה. ברמה הפיזית, ברמה הנפשית. איזה יופי. איזה יופי, אומרים התולעים. כן? הוא רק מגדיל את המוות. כשלא לדבר על עירת המוות. וממילא הוא מוסיף עירה על עירתו. אתם רואים, העירה הולכת ומתגדלת מכיוון שהמתח לא נפטר. למקום השקט והרגוע. המתח הולך וגובר, כמו בסולם הרמוני. דו רה מי פה סול. תחשבו על זה אם אנחנו נשארים בסול. דו רה מי פה סול. אנחנו רוצים באופן טבעי להמשיך, נכון? דו רה מי פה סול עשינו. מנוחה. אנחנו מתחילים מנוחה. דו רה. אבל באמצע יש מתח. באמצע יש מתח. המתח הזה נפטר על ידי הזרימה אל הנצח. ברגע שאנחנו תקועים בתוך המתח, בסול, בצליל החמישי שהוא מתוח בטבעו מאוד. צליל החמישי הוא מאוד מתוח. צליל החמישי הוא מתוח. אנחנו נשארים בו. לא נותנים לו לזרום אל הפתרון. אל השיא. אל הדרגה הראשונה. אל הטוניקה. דו. אבל לא, זה נורא משעמם דו בלבד. לא, יש הרמוניות, נוצרות הרמוניות, שהן בעצם מבטאות את המורכבות של העולם הזה. אבל אתה צריך לנצח על המנגינה הזו, עד שתגיע למקום המנוחה. היא פתחה בתו מספר 1 ומסיימת ב-8, שזה אותו תו בעצם רק במקום אחר. מספר 1 זה התמימות של הילדות, ומספר 8 זה התמימות העתידית. והיא זורמת דרך תווים מתוחים עד לחמישי. אי אפשר להיות בחמישי. זה מתח עצום שיכול לסרוף את הבן אדם. הוא מתחיל לזלוג אל כיוון הדו השני, אל הצליל המוביל. כן, זה הצליל השביעי הוא צליל מוביל. הוא מוביל ל-8. שגם כשמנגנים את זה, אז רואים שהוא צליל מוביל. הוא כל כולו זורם למשהו. הסול לא זורם. דורי מפסון, תקוע אפשר. ואנחנו צריכים לקחת אותו משם, ולהזרים אותו הלאה, אל הצליל השישי, השביעי, כן? ומנוחתנו כבוד בצליל השמיני. או. הוא מוסיף עירה על עירתו, וכל מה שיתאמץ האדם שלו להתיירא מפניו, לא יועיל לו כלום. מאחר שהוא משקיע את כל הווייתו בתכנים כאלה, שמוות, שולט בהם. הוא מהרסם ומחלה אותם, המוות. כן? מהרסם ומחלה. איך לא יתפלץ הלב על יופי הנהפך לכיעור, ועל חמדה שמתהפכת לבחילה. כל הדברים היפים שבנית, כן? שום דבר לא נשאר. איך לא התפלץ הלב על כל היופי הזה? איך מצילים את היופי הזה? מקשרים אותו למשהו נצחי. אבל שאנחנו רואים מעשי ידינו עובדים בים, כל הטרחה החומרית הולכת לאיבוד, איך לא יתפלץ הלב? איך לא נרגיש באמת פחד נורא? הכל נמס. גם אנחנו. וואו, גיל 50 זה לא גיל 40. גיל 60 זה לא 50. משהו? בוא נה, התחלתי להאמין במוות. זה זורם לשם. חיי נפשי זורם לשם. וואו. לא פשוט. אתה מתחיל להתמודד עם סוגיות של כליין. פה קצת כואב כאן, וכבר פה כואב שמה, ופה אתה מבקר את זה עוזר לרופאים, ופה יש לך כל מיני כדורים צהובים, וכחולים וכתומים, כל מיני... וואו, אשכרה זה אמת. כן? לא פשוט. חסר, איך לא יתפלץ עליהם? על חמדה שמתהפכת לבחילה. צריך להציל את העולם הזה. צריך להציל את העולם הזה. אחרת הכל ייחרב פה. הכל ילך. תראו מה שאומר הרב על תחיית החול, שהיא לא נזקקת לתחיית הקודש, אז הוא אומר שמחולליה של תחיית החול, הם יהרסו את מה שהם בנו. ואני לא אוהב לדבר על פוליטיקה. בוא נראה. הוא מארסם ומחלה אותם. איך לא יצפלל וכו'. כן? וי להי שופרה דבלי בארעה. כך אמר רבי עקיבא לנוכח יופייה של אשת הנציב הרומי, שהייתה כל כך יפה, אז הוא אמר, וי להי שופרה דבלי בארעה. אוי, על היופי הזה שעתיד להיות שלד עצמות בקבר. זה הסוגיה כולה של יראת המוות. חוסר היכולת להציל את העולם הזה. לראות אותו מתמסמס, נעלם. אנחנו חייבים להציל אותו. להציל את רעין. להציל את העולם הזה. באין לחיים מטרה, באין לחיים מטרה, מטרה זה משמרת, משמרת הקודש, זה נקרא מטרה. כן, תראו באונקלוס, משמרת הקודש, מטרת קודשה, כך הוא אומר. המוות מוכרח להיות מאוים, מכיוון שהוא לא פתיר, הוא דומיננטי. לכן הוא מאיים. המלחמה נגדו, שלא בדרך של תורה ומצוות, והגדלת אמונה, המלחמה נגדו, לשווא היא, בתחנות רוח. העזות, כמו שראינו, התגברות החיים החומריים והנפשיים הטבעיים, העזות מאומה לא תועיל. עד מחר אתה יכול להתעסק בשיפורי חיים שמתחילים בגוף ונגמרים בגוף. זה לא יעזר שום דבר. את הבתים המשוכללים האלו ואת הגוף היפה הזה של הספורטאי, סוף סוף, מקרה כולם אחד. זה לא הפתרון. מה? העזות זה הניסיון לנצח את המוות באמצעות הגברת כוחות חיים גופניים. טוב, בנימה אופטימית זו נסיים.